אנחנו פה עם שירלי גל. היי שירלי.
היי. Hey.
מה חוויותייך מן הפרק האחרון של סיפורה של שפחה? האם את עדיין מלקקת את הפצעים?
קשה. האמת שהכתובת הייתה על הקיר, הכתובת גם הייתה בפרומו, ועדיין אני ראיתי את זה. לא! ואני חושבת, תגידי, את לא הבנת שאם שניים כבר נתפסו והם אמורים לחלץ אותך, את באמת, את הולכת לשם, מה?
תמיד יש לנו את התקווה הקלושה הזו, שבסוף יהיה איזשהו happy end, והיא תפגוש את לוק, וכאילו אנחנו לא מפנים, מסרבות להפנים שזה פשוט לא סוג כזו של סדרה.
במיוחד כשבמקביל עלתה ידיעה על העונה השלישית, שזה הולך להמשיך עוד עונה.
הסבל נמשך.
כן, אני לא באמת יכולה לעזוב לכאן, קנדה, כי אז מה היא תעשה? היא תעזוב, היא תחזור.
מה, היא תחפש עבודה עכשיו בקנדה?
לא, בדיוק, בתרוץ שהיא מוירה בין ה...
בפרדסים. תקנה נדלן בטורונטו, פחות.
תאכל דגני בוקר ותצחק על יבורך הפרי. לא, האמת שזה היה קשה ביותר. אני ראיתי את זה, וראיתי את זה כמו שרואים סרט אימה עם הידיים על העיניים, שאת רואה את הסרט דרך האצבעות. וכן, וזה נשאר איתי. זה נשאר איתי עד היום.
כן, וזה גם מעלה את השאלה מה יהיה עכשיו, כי לעבור את ושוב איתכם הזה עוד פעם.
כן.
עם לידיה, מדכאת, ובטח יצליפו בה, יבעירו אותה.
אז זה שבטוח לא, כי היא עכשיו בהיריון, נכון? אז ישירו את כל התענוג הזה, אבל היא תהיה בטח עם של וויית, במרתף, קשורה שם, וכן.
יעבירו דחקות ביחד.
זה נכון.
ידברו על כיסוי מיטה.
היא תחלוק את החוויה שלה מדודה לידיה, והיא תענה לה.
יכינו קולקציית שרשראות לרגליים ביחד.
בואי נדבר על האימא.
אז כן, אז האמת שזה מעניין, כי בספר האימא קיבלה נפח מאוד מאוד משמעותי.
נכון.
ופה בסדרה אנחנו מכירים אותה רק בעונה השנייה.
האמת שאנחנו מכירים אותה כבר בעונה הראשונה, בפרק 7, כשבא הבחור הזה לחלץ אותה ואת אנה ואת לוק.
כן, יש איזה עסקור.
אז הוא אומר, נכון, אני חייב לאימא שלך, כי עשתה לי עיקור.
כן.
אז זה העסקור של אימא שלה, ואז אנחנו מבינים שאימא שלה באמת הייתה איזה מנתחת של איזה משהו, זה, ונגד ילודה, או בעד ילודה, אבל בעד גם אנשים שרוצים להפסיק אותה, מה שזה לא חוקי כמובן בגלעד, ועכשיו אנחנו בפרק הזה. אני חבל שהיא לא הצטרפה קודם, בכנות.
כן, היא אישה.
שהיא חתיכה דמות.
ממש, אישה מרתקת.
ואני מקווה שהם יעשו איזה מרד רציני בקולוניות ואלי, היא ושל גלן וכל החברים וג'נין.
אם היא עדיין חיה.
בגדול.
אנחנו אופטימיות עדיין, אני קולטת את האופטימיות הזו.
זה נכון.
את אופטימית בלתי נלעת ממש, שירלי.
כן, כי את אומרת, טוב, כמה עוד רע אפשר לעשות, כמה.
ובכן תופתעי.
מה שקרה בספר, אולי לדבר עם אנשים שלא קראו את הספר, כל השלושה, זה שבסוף הספר לוק וג'ון, או של פרד, כמו שהיא נקראת שם, מגיעים לבית של אימא שלה, מחפשים אותה, מחפשים אותה, מגלים שהיא נעצרה, ואז בספר מוירה אומרת לה, ראיתי אותה בתמונה של הקולוניות, ואז היא שמחה מאוד, כי היא אומרת, אוקיי, אז היא לא מתה, איזה יופי, ואז מוירה אומרת, אולי בשבילה היה עדיף שהיא תמות.
כן.
שזה משפט שאני לא עד הסוף מבינה אותו, כי בשביל אף אחד, נכון, כי אז אם אתה מת, אז לחלוטין אין לך תקווה. אז כן. זאת שאלה שסדרה מעלה.
אני במשך כל הסדרה כבר אומרת עדיף למות. לפעמים אני רוצה למות בעצמי.
לא נכון. לא נכון.
יש רגעים כאלה. יש רגעים שהכאב הוא קשה מנשוא.
כן.
שאני אומרת עד כמה אפשר להתעלל בבן אדם. וההתעללות הרגשית היא אפילו יותר נוראית מההתעללות הפיזית. אני באמת מרגישה ככה.
כן. אבל את יודעת, ג'ון לא יכולה באמת למות, כי יש לה את אנה ויש לה את לוק.
ויש לה גם סדרה לסחוב על הגב.
יש לה גם סדרה לסחוב, ומעניין גם אם יחבלו בגופה עכשיו, שיש לה עוד כמה עונות, אז לא נראה לי שיצלקו אותה לכל החיים.
זהו, גם בדרך כלל לא מתאמרים בנשים בהיריון בגלל.
כן, אבל אולי אחרי.
פיזית לפחות.
כן, אולי עוד הריון ועוד הריון ועוד הריון.
כן, כן. קראתי באחד הראיונות של אליזבת מוס, שהיוצר של הסדרה טוען שיש לו 10 עונות בראש, אז לפחות 10 הריונות אנחנו יכולים לסחוב שם.
לא, רגע, יש לך...
הריון פרעונה, כן, נכון, אז 9 הריונות.
אני שמעתי על 8 עונות שהם רוצים, וכן, 7 הריונות, זה יכול לקרות.
אבל באמת בואי נדבר על האימא, כי האימא בסדרה...
האימא היא מה שמכונה הג'יהאד הפמיניסטי. כאילו בואי נשים את זה במונחי טוקבקים שאנחנו מכירים היום. הם מהאיתולות הפמיניסטיות, נכון? וכל הדבר הזה, ומהג'יהאד הזה. ויש הרבה קבוצות פייסבוק נגד שיח פמיניסטי ונגד כל הדברים האלה. ויש את גבי בוקובס הכוכב, שגם בא ויוצא נגד התופעה הזאת, נכון? במידה רבה בטורים שלו בארץ. כבר היום אנחנו רואים את כל הדברים שאימא של ג'ון מתנגדת אליהם, אנחנו רואים פה ושם אמירות כאלה, סמוטריצ'יות כאלה, נכון, מהסוג הזה.
כן.
אמא של ג'ון היא לא חיה באילוזיה, אנחנו חייבות להודות. כאילו, זה שג'ון באה וקצת מתנסית, בטח בספר, והיא אומרת, רגע, את רדיקלית מדי, את זה, בסך הכל יש לנו שוויון והכל טוב, והיום אני קוראת בפייסבוק שנשים באמת, וזה גם נכון, נשים היום נמצאות במצב הכי טוב שהן היו מאז ומעולם. מעולם לא היינו במצב כל כך טוב, יש לנו זכות בחירה, ואנחנו, נכון, אנחנו יכולות כן. לעשות כל מה שאנחנו רוצות, וזה וזה וזה, רק לכאורה, עדיין אנחנו לא באמת תופסות עמדות השפעה, ולא לא בכמויות שאנחנו רוצות, וזה וזה.
נכון.
ומתי זה מתנגש לנו? אני אספר את הסיפור עם יהודה גליק, שחזר בזה מאז, אבל הנה לדוגמה בחקיקה בכנסת, באיזשהו מחטף לפני שנה או כמה, יהודה גליק רצה להכניס רבי לתוך הוועדות להפסקת הריון. עכשיו, עזבי את זה שהוא אמר שהוא לא ידע והוא לא זה, ואני בוחרת להאמין לו ודברים מהסוג הזה. תראי כמה קל להכניס חקיקות קטנות כאילו. עכשיו, מה שעוד יותר מטורף, עזבי שהרבי כמובן לא נכנס לוועדה, זה שיש ועדה. זה שהיום הצריכה, נכון, כדי לעשות, להפסיק הריון במדינת ישראל, הצריכה בכלל לעבור ועדה עם שלושה אנשים או כמה, להמציא כל מיני פסיכוזות. אם את, אולי אנשים לא יודעים, אז שווה לספר שאם את אישה נשואה היום כדי להפסיק הריון, את צריכה להסביר שאת לא קשירה להיות אימא. שהדבר הזה כמובן יכול לשמש נגדך אחר כך.
את יודעת מה נורא 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 מעניין אותי? אומרים שבוועדות להפסקת הריון מאשרים 98% מהבקשות.
אז מה זה השני אחוז?
מה זה השני אחוז? אני נורא אשמח לפגוש את האישה שהכריחו אותה לשאת הריון במשך 9 חודשים כשהיא לא רוצה.
נכון.
זה הרי מתכון לחרפון.
ממש ככה, ותראי כמה קל אבל לשנות גם את החקיקה בנושא הזה. עכשיו, מה אימא של ג'ון באה ואומרת? היא אומרת, זה לא הדברים הגדולים. כן, היא לא באה והיא יוצאת נגד ההפיכה. היא באה והיא יוצאת נגד הדברים הקטנים, נגד פורנוגרפיה בספר.
כן.
היא באה והן באות למחאה והן שורפות מגזינים פורנוגרפיים. או בסדרה שהיא לוקחת את ג'ון הילדה לשרוף שמות של אנסים.
כן.
אז זה תופעות שקורות והיא לא יוצאת... מה שיפה בדמות הזאת זה שהיא מוציאה בדיוק את האמת של הדברים שנמצאים סביבנו, את כל אותם אמירות קטנות, את כל אותם טפטופים, את הנאג'ים הקטנים האלה שגורם...
ועל הרקע הזה, אגב, זה נורא מאיר את הדמות של ג'ון כדמות שעוצמת עיניים, כי אנחנו רואים בפרק הראשון בעונה איך היא סבבה ומגניב לה והכל עם זה שמחתימים אותה על המרשם שלה לגלולות.
לא, היא לא הייתה שם סבבה, אבל כאילו הייתה שם מין השלמה שקטה כזאת.
השלמה שקטה וגם עוד מחשבה לעשות עוד ילד, שאני קלתי על זה ומהצד ואמרתי לה...
איך את מביאה ילד לעולם הזה?
ממש, כאילו, לעולם שבו את צריכה להחתים את הגבר על המרשם שלך לגלולות.
זה בעצם מה שאימא של ג'ון באה ואומרת, איך את יכולה להיות...
לשחק בבית,
להיות עוזרת בהוצאה לאור, כשאת בכלל רצית להיות מישהי שמשפיעה על הדבר הזה וזה וזה.
כן.
זה טרגדיה. בסוף הפרק, אם אנחנו יוצאים, אימא שלי תמיד כשהייתי קטנה, היא אומרת לי, שירלי, תמיד תקשיבי לאימא שלך. אימא תמיד צודק. וזה מה שאנחנו מבינים בפרק הזה, שזה נכון. האמא ידעה. האמא ידעה לאורך כל הסדרה, וג'ון, שהייתה עיוורת לדברים, פתאום מפנימה את זה. ואז השאלת השאלה גם, מה אימא עבירה לאנה, הבת שלה? עכשיו היא כבר לא יכולה להעביר לה, ומה אנה עוברת, ולאן היא תצמח להיות? זו שאלה קשה ביותר, שאני חושבת ש... תראי, יש בעיה עם העונה הזאת, ומה הבעיה שהדברים, כאילו הסאבטקסט שהיה בעונה הראשונה, נכון, הוא מאוד בחוץ, כאילו מין קצת פורנו של דברים. יש,
כן.
זה נהיה הרבה יותר קשוח והרבה יותר החוצה. אני חושבת שהדבר הזה הוא דווקא כן מצליח לעורר מחשבה. כי היו שם כמה דברים, ה-DVD של חברים, למה הוא כל כך חשב אותנו, נכון? כי הוא פתאום בא מהחיים שלנו. באה אמא של ג'ון והיא מסמנת את כל אותן נקודות שאנחנו...
קיימות גם עכשיו.
שאנחנו רואות סביבנו.
ואנחנו די אדישות אליהן.
אני לא יודעת אם אנחנו אדישות, כמו שאני לא יודעת כמה עוד אפשר לעשות, כי קבוצות רדיקליות כמו שיח פמיניסטי נמצאות ברשת, אבל... ואנחנו משתפרות באחוזים שלנו בעמדות ניהול וכאלה, כלומר, אנחנו כן רואות פה איזושהי התפתחות, כן? וברור שהתהליך הזה לא קורה ביום אחד. וגם ברור, אגב, שברגע שיש תהליך כל כך קיצוני, ימין, נגיד, כן? לשלב נשים וזכויות שלא נינו לנו מעולם וכאלה, אז ברור שגם יהיה איזה בקלש, כאילו, ברור שיהיה איזושהי התנגדות. זה משהו שהוא טבעי. אני לא יודעת מה אפשר... מה?
כמו במקרה של עצם הבחירה של טראמפ.
לדוגמה. לדוגמה, כן. איש שאמר את תפסו אותם בפוסי, ועכשיו הוא ראש מעצבא. זה דברים שהם ברורים, אנחנו רואים אותם, ובאמת, הפייסבוק הוא סוג של מיקרוקוסמוס של הדבר הזה, ממש ממש פשוט לראות את זה, כלומר, ברגע שיש מישהו שמאוד ימינה, יהיה מישהו שבא ולוקח את זה לצד השני.
גם האגרסיביות של השיח בתוך הפייסבוק, שאנשים תוקפים אחד את השני.
העניין הוא שאתה צריך להעביר רעיון שלם ב-120 תו. לשם פשטות. ויכולת ההכלה שלנו, היכולת לקרוא טקסטים עמוקים, או לעכל רעיונות שהם קצת יותר מורכבים, היא הפכה ללא קיימת, נכון? במידה רבה היא הפכה למין, תפשט לי את זה לשורה התחתונה. וברגע שאתה מפשט את כל הדברים שבעולם, גם אלה שמכילים מורכבות לשורה התחתונה, זה הופך אנשים אוטומטית לביקורתיים פחות, ולהרבה יותר אדישים, נכון? פתאום אמירות, אם הן לא באות באדום נוצץ עם מרקר, הן לא נתפסות.
אבל הייתי כן רוצה כן לחזור לסיפורה של שפחה.
כן.
ולדבר אולי יותר על הקשר בין ג'ון לבין אימא שלה.
כן.
כי יש משהו נורא נורא מעניין בדינמיקה ביניהן.
זה דינמיקה למרות... של אימא ובת, נכון? קלאסית, הביקורת הזו.
קלאסית, הביקורת, הרסיות.
כן, אני לא רוצה שתתחתני איתה.
כן, ואל תיכנסי לי לחיים. אבל מצד שני, את רואה את האישה הזו והיא סופר פמיניסטית, ופתאום ג'ון אומרת לה משפט כמו, כנראה שאני לא המהות של הקיום שלך,
כן.
או משהו בסגנון הזה.
משפט חזק,
כזו.
כן.
כן. שזה משפט שממנו משתמע שכשאנחנו הופכות להיות אימהות, אז פתאום כל האכזבות שלנו מהחיים וכל הרצונות שלנו, אנחנו משליחות על הילדות שלנו.
כן.
וגם שהילדות שלנו הם המהות של הקיום שלנו.
זה אומר... באמת ככה? בתור אימא את מרגישה את זה?
אני מרגישה שמצופה ממני להיות.
אוקיי.
אני, שמצופה ממני שאני אהיה... לחלוטין, טוטלית, באהבה שלי לבת שלי, ואני אגדיר את עצמי דרך הבת שלי, וזה, זה, הרבה פעמים זה לא ככה, והרבה פעמים אני מרגישה אשמה על זה שזה לא ככה.
כן.
כן? ואני חושבת שמה שאם, אם אני יכולה לזכך את הבחירה של ג'ון בסוף הפרק הזה, זה כאילו היא קצת בוחרת בעצמה על פני הבת שלה. כאילו היא אומרת, במקום להישאר פה, וקרוב לוודאי למות, וגם שהבת שלי תמות, וששתנו נהיה אומללות, אז לפחות אני מצילה את עצמי ואת את התינוק שלי שעוד לא נולד.
כן.
זו בחירה מאוד מאוד קשה, כי אם תסתכלי על סרטים כמו לא בלי ביתי, אז יש את האמוק, אם כבר מדברים על ג'יהאד פמיניסטי, אז זה ג'יהאד אימאי, של כאילו, אני באמוק על הבת שלי, בלי הבת שלי אני לא זזה. כן, אימא לביאה שלא זזה בלי הילד שלה. וזו אמירה נורא נורא רדיקלית בעיניי.
כן.
להגיד, כן, היא בוחרת בעצמה, וזה לגיטימי, כי בסיטואציה בלתי אפשרית.
זה פמיניסטי בעינייך?
זה...
או שזה אנושי פשוט?
זהו, בדיוק, באתי להגיד, זה לא רק פמיניסטי, זה הומני, זה אנושי, זה מכיל ומבין את המורכבות האנושית, שלפעמים אין מה לעשות, אתה לא יכול להיות בן אדם מושלם, ולפעמים זה אפילו לא רציונלי להיות בן אדם מושלם, וזה גם לא חכם ולא חברתי להיות בן אדם מושלם. כי עדיף שמישהו אחד ישרוד... מה שנקרא, עדיף ציפור אחת ביד משתי ציפורים עליי.
מה גם שבאמת, יש לה תינוק. כלומר, זה לא רק היא חושבת על עצמה, היא חושבת על עצמה ועל הילד שלה.
אבל עצם העובדה שאת אומרת את זה, זה כאילו ניסיון להצדיק לעצמך איך היא בכל זאת עוזבת את הבת שלה. לא, גם אם זה היה רק היא לבד, זה לגיטימי, לגיטימי, לגיטימי שתרצי להציל את עצמך. אין שום היגיון בלהישאר במקום הזה. את לא תוכלי להציל את הבת שלך. את לא.
ואולי להפך, ואולי מבחוץ תוכלי כן להציל אותה, אם לא הורדת קהל,
כן, נכון, נכון, לספר מה עברת. מה נשאר מאחור? לדעתי זו בחירה מאוד מאוד אמיצה של התסריטאים, של הכותבים.
כן?
כן, מאוד. במיוחד על הרקע, זה, על הרקע שהם עשו את זה באופן עצמאי, ובלי להסתמך על
את
הספר.
את יודעת מה? זו שיחה שזורקת אותי קצת לסרינה ג'וי, ולכמה אנחנו מוכנות לעשות כדי להיות אימהות. ואז זה בא קצת נכון, בקונטרה, אני לא חושבת
ממש,
את זה עד הרגע הזה.
ממש, הטוטליות אבל... המוחלטת הזו של אני באמוק עכשיו
טירוף,
להיות
טירוף.
אימא. ממש.
אני אהיה אימא, גם אם זה אומר עכשיו, להשקיף פה שפחה בין הרגליים שלי פעם בחודש ולאנוס אותה.
לגמרי. וזה משהו שדרך אגב קיים גם בחברה שלנו היום, כי אני יוצא לי לקרוא מדי פעם סיפורים על פונדקאיות ועל... במיוחד בעולם השלישי, שזה משהו שמאוד אפשר להגדיר אותו כשיידי מבחינה מוסרית. אז שאלה נורא מורכבת.
אני לא יודעת אם שיידי, כלומר אנחנו ממש רואים איך הסיפור הזה של הפונדקאות בעולם השלישי הוא בדיוק זה.
ממש ככה.
הוא בדיוק זה, זה לא תמיד הבחירה שלהן. נכון. הן סוג של תנורים אנושיים. כן. בוא נגיד את זה. ואנשים בעולם המערבי בוחרים... לעצום
עיניים. דרך אגב, כמו שאנחנו בוחרים לעצום עיניים, על החולצות שאנחנו לובשות והג'ינסים שאנחנו לובשות, כי זה בברור יוצר בבנגלדש.
באיזשהו שלב את אומרת איפה עובר הגבול, כלומר, יש הבדל. אני חושבת, אני לא יודעת, יכול להיות שזה לא נכון, ויכול להיות שאני, זה מהתפיסת עולם שלי, את יודעת, פרסומאי, תל אביב וכן הלאה. אני חושבת שיש הבדל בין לעבוד במפעל כל היום ובין להיות חיית
הולדה.
אני חושבת שיש איזה קו.
הקו לדעתי צריך לעבור בגוף שלך. ברגע שזה נכנס לתוך הגוף שלך, וזה משהו שרלוונטי גם לזנות וגם לפונדקאות, כאילו האוטונומיה, לפחות בתוך הגוף שלנו אנחנו צריכים להיות חופשיים. בתוך קווי ההגדרה של הגוף שלנו.
אני טועה. התחלתי להגיד מקודם, הרי רורי גילמור, למה הסיפור שלה כל כך זעזע אותנו? אני קוראת לה רורי גילמור של גלן, כן, זה מבחינתי אותה, פשוט אותה דמות שעשתה המשך טבעי.
ועכשיו היא פשוט, היא גדלה והיא פרופסורית.
פשוט ככה, אבל זה מה שקרה והפכה להיות לסבית. בפרק השלישי, כשעשו לו את כריתת הדגדגן, שזה משהו שקורה הרי באפריקה חדשות לבקרים,
וברגע שזה בחורה לבנה... 90% מהנשים במצרים, תופתעי לדעת, הן נימולות.
אני ממש מופתעת. אבל כשזה במצרים, זה עובר לסדר היום, וכשזה... אני חושבת שזה החשיבות של הסדרה הזאת, נכון? ממש, או של הספר של הסדרה, שאנחנו בעצם רואים תופעות שקורות ממש סביבנו.
באפריקה,
בעיקר. אבל על אנשים לבנים בארצות הברית.
וזה נורא מזעזע.
וזה פתאום אומר לנו, רגע, כי פתאום אנחנו מרגישים קרובים לדבר הזה.
טוב, אז היה ממש מרתק לדבר איתך.
גם איתך.
ולנתח את הפרק הזה. אני ממש ממש סקרנית לדעת מה יהיה בהמשך.
לדעתי אנחנו בלי ניק החל מהפרק הבא.
אני מאוד מקווה שאת טועה.
על פי הפרומו היא נמצאת מול ה...
אני מאוד מאוד מקווה שאת שוגה, ושאנחנו נזכה לראות את זיו פניו היפים מאוד של
מי. כי הוא נורא חתיך או כי את אוהבת את הדמות?
גם וגם. יש לו גם אופי וגם יופי.
אוקיי.
טוב, תודה רבה. סיפורה של שפחה משודרת בעוד HBO ובעוד VOD, ואנחנו ממש נשמח אם תחזרו אלינו שוב בשבוע הבא, לעוד אישה מעניינת שתספר לנו על... נקודת המבט שלה בנוגע לסדרה המרתקת הזאת.